הפודקאסט של טובי פולק, שיחות על הדרך, או כל שם שתרצו, והאורח שלי היום הוא אורח חדש, אני שמח שהוא מצטרף אליי, כי הוא נותן לי עוד זווית, אני מקווה שהוא ייתן לי עוד זווית מעניינת בכל מה שקשור בעיתונות, בסדרה שאני מנסה להריץ בימים האלה, על העיתונות סביב מערכות הבחירות האחרונות. אז האורח הוא תומר מיכלזון. שלום תומר, מה שלומך?
בסדר גמור, מה שלומך?
אז אנחנו, אתה יודע, מנסים לשרוד, ואתה, מי כמוך יודע, כי עברת בכמה תחנות במהלך ההישרדות הזאת הנוכחית בתקשורת. אז אני רק אגיד, התפקיד האחרון, הבולט שעשית, זה היה להיות העורך הראשי של המקום הכי חם בגיהנום, שזה אתר עיתונות עצמאי, שהוקם, האמת שהוקם במקביל כמעט לעיתון שאני, העיתון העצמאי שאני הקמתי, ושרדתי בו 4 שנים, מגפון, לפני עשור, אפילו יותר, 11 שנה. כן, הוא עדיין פעיל באיזשהו פורמט, אני כבר לא שם, זה היה שנים קשות מאוד, דיברתי על זה לא מעט, אבל זה התנסות שאני לא מתחרט עליה. הרבה מאוד עיתונאים ותיקים וצעירים, באמת סיפור ואפשר לדבר עליו בנפרד. ובעבר היית גם עורך בדמרקר וכתבת בהארץ, ועכשיו אתה גם עושה דברים בתאגיד. אז באמת יש לך גם את, אתה מספיק צעיר בשביל להגיד ולספר לנו איך הדברים קורים היום, אבל גם איך הם קרו 10 שנים אחורה, 8 שנים אחורה, ויש לי תחושה שזה לא בדיוק אותו דבר. וגם לתת קצת את הפרספקטיבה שבין עיתונות ממלכתית, עיתונות מסודרת, עיתונות ממוסדת, לעיתונות עצמאית, שרבים מאיתנו מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, אתה עשית דילוג כפול, זאת אומרת, מהממוסדת לעצמאית ועכשיו חזרה לממוסדת, שזה גם תהליך מעניין. אז אני, אתה יודע מה, אני כבר נותן לך לענות על השאלה המהירה, שאלת הפתיחה לכל הסדרה הזאת. בתחושתי, ואתה מוזמן להתווכח על זה או לאשר או לא, לעיתונות הישראלית, בעיקר המסחרית, שני ערוצי הטלוויזיה ורוב תחנות הרדיו, היה להם, לתקשורת הישראלית, היה חלק עצום במה שקרה פה בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות ברמה הפוליטית, ובעיקר בתוצאות שלהם אנחנו יודעים בבחירות של ה-1 בנובמבר. בוא, תסתור את זה, תאשר את זה, מה דעתך?
כן, כאילו אני רוצה להגיד שאני מאשר את זה, ואפילו יותר מזה, אתה יודע, כשאני חושב בשנה, ערכתי את המקום הכי חם במשך 3 שנים, אני חושב שבשנה האחרונה, כתבתי גם יחסית הרבה על העניין של התקשורת, היו לי הרבה טורים במקום הכי חם על התקשורת, ומה שאני מכנה בעיקר בגידת התקשורת, ברמה שכבר כתבתי על זה כל כך הרבה, ועם כל כך הרבה זוויות, שבאמת חשבתי כבר לפתח את זה לאיזה ספר שקרא בגידת התקשורת, ובאמת הרבה זמן החזקתי בתזה הזאת, כי ראיתי באמת, כעורך של המקום הכי חם במשך 3 שנים, ראיתי איך התקשורת מדרדרת באמת מ-2019 בערך, וזה התחיל עוד לפני כמובן, אבל זה היה ממש, זה קיבל תאוצה לדעתי במערכות בחירות. אז כאילו בעקרון התשובה הראשונה שלי היא כן, נכון, ברור שיש להם חלק בהשחתה, וזה השחתה מכוונת והשחתה הדדית, אבל אני גם רוצה להגיד לך שזה לא רק, זאת אומרת, כי קודם כל התקשורת הושחתה לא רק בשנים האחרונות, זה השחתה באמת, באמת באמת ארוכת שנים. אתה יודע, יש איזה מישהו שאני מאוד תופס ממנו, אני לא זכיר את שמו, אבל אתה יודע, נגיד, סיפר לי על שנות ה-90 למשל, שכשאיתן אבר היה הדובר של רבין, ובאותו זמן הוא החזיק גם משרה בידיעות אחרונות. האם זו לא השחתה? כאילו, תמיד היה את המשחקים האלו, זאת אומרת, גם תיק 2000 אגב, אתה יודע, הוא מתחיל ב-2008-2009, אתה מלוי הראשונים של תיק 2000, כן? מתייחסים שם השיחות בין מוזס לנתניהו עם בחירות של 2009, אז זה לא רק השנים האחרונות, קודם כל זה ברמת הפרספקטיבה, אוקיי? כן. ההשחתה וההידרדרות על תקשורת היא ארוכת שנים, והיא גם קשורה כמובן למגמות בעולם, תקשורת בישראל זה לא... זה לא עסק שמקיים את עצמו, זאת אומרת, קהל הקוראים והצופים הוא קטן, אוקיי? זה לא ה-New York Times, זה לא גופי תקשורת שיש להם המון איזה.
וזה גם בעברית.
בדיוק, זה בעיקר בעברית, אז הקהל הוא קטן.
אז נעשה רגע את ההפסקונת הקצרה, רק בשביל להגיד לכל מי שנקלע לשיחה הזאת בלי לדעת מה מומי, שאנחנו בפודקאסט שלי, שנקרא על הדרך, שיחות עם טובי פולק, וכאמור, האורח שלי הוא תומר מיכלזון, שכבר משהו כמו 10-12 שנה פעיל בעיתונות הישראלית, הארץ, דה מרקר, המקום הכי חם בגיהנום, ועכשיו בתאגיד, ונדמה לי שראיתי בלוגים שלך בזמן ישראל, ו...
לא בלוגים, כתבות, אני מדבר.
כתבות, אוקיי? ואתה פעיל היום, זאת אומרת, גם מבחינת הנקודה בחיים, הגיל וכן הלאה, שזה מרענן, כי מעט מאוד, אני אומר פה בגלוי, מעט מאוד אנשים שפעילים היום בעיתונות, ולא חשוב כרגע אם הם במצב של ניגוד עניינים או פוחדים מהמעסיקים שלהם, מעט מאוד אנשים מוכנים לדבר. בקיצור, זה לא עובד. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של סיילנט ריגרשן, ומיד אחרי זה נחזור לשיחה עם תומר מיכלזון. עוד שנייה. אז כאמור, תומר מיכלזון איתי, ואני באמת שמח לארח כאן מישהו שהוא פעיל היום. כמו שאמרתי, זה לא מחזה נפרץ, זה די נדיר. פה ושם באים אנשים, לא ממקומות מאוד מסוימים, עוד לא הצלחתי להביא אנשים מחדשות 12 או 13. אני יכול לשאר למה, וחלק מהם אמרו לי למה, אבל זה באמת לא קורה הרבה. ובתחושה היא, אתה בפתיח ענית, גם באשמתי, והשתמשנו המון המון במילה תקשורת, ואני כל הזמן מנסה לבדל בין הדבר הגדול הזה שנקרא תקשורת, שמכיל גם את האח הגדול וגם את הישרדות וגם את כל תוכניות האקטואליה, מי לא יודע, 6 בבוקר ועד היום הזה, או מה שזה קוראים לזה בסוף השידורים, קרוב לחצות. אני רוצה לדבר על עיתונות, כי לתקשורת יש ניואנסים משלה, לעיתונות בעיניי יש שליחות. מישהו דיבר איתי, איתי לנסברג, שהיה בכיר בערוץ, הוא עשה את השיחה הראשונה בסדרה הספציפית הזאת, אמר לי, כלב השמירה של הדמוקרטיה. הם שכחו להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה. ואני אמרתי לו, איתי, הם לא רוצים. הם זרקו את הכסות הזאת מעליהם. הערוצים המסחרים היום לא רוצים להיות כלב השמירה של הדמוקרטיה.
אז התשובה היא, התשובה הקלה היא להגיד, כן, הבגידת התקשורת גרמה למה שאנחנו רואים פה, והתקשורת אכן בוגדת בתפקידה. אבל התשובה המורכבת יותר זה שהחיים מורכבים יותר. זאת אומרת, זה לא רק בגידה עיתונות, יש עוד גורמים שגרמו למצב הפוליטי שאנחנו נמצאים בו היום, ואתה יודע, זה דמוגרפיה, זה גם המון דברים שקורים ברשתות, זה באמת גם הרבה כספים זרים שזורמים לרשתות ולתעמולה. זאת אומרת, אז התקשורת חלשה, מפוחדת, הושחתה לאורך שנים, ולא רק בשנים האחרונות, על ידי כל מיני גורמים, זאת אומרת, לא רק נתניהו, וכן, אנחנו רואים את התוצאה היום, וזה גם באמת גם מגמה שהיא רחבה יותר בעולם, שבישראל אנחנו חווים אותה יותר חזק, כי עיתון, כי התקשורת פה יותר חלשה מכתחילה. כן, הרבה גופי תקשורת והרבה גופי עיתונות, המסחרים בעיקר, הם בוגדים בתפקידם, אבל, ואני כתבתי על זה הרבה, גם בטורים בארץ, על קשת, וגם גם במקום הכי חם, כתבתי על זה הרבה בשנים האחרונות. זאת אומרת, בסוף זה משולב, אוקיי? זה כן, זה בגידה בתפקידם כגופי עיתונות, כעיתונאים, שהסיבה היא כסף, כאילו, הרבה פעמים, כאילו, כסף, רייטינג. זאת אומרת, נוצר איזה היבריד, אתה יכול להגיד שזה השחתה ובגידה והכל אינטרסים פוליטיים, נכון, גם, אבל גם כי זה ערוצים מסחרים. והם רוצים לשרת, להרוויח כסף, החדשות נהפכו, חלק מהבגידה, זה שהחדשות נהפכו לסוג של בידור.
לגמרי, לגמרי.
יש פאנליסטים שהם כאילו, אתה יודע, שהם יחצנים, שהם כוכבי בידור, מליאור שליין ועד תום אהרון, וכאילו, החדשות הפכו לבידור, זה מה שקרה ב3-4 שנים האחרונות, מאז הפיצול של 12 ו-13, וההקלות שנתנו לערוץ 14 נראה לי ב-2018, אז גם נתנו הקלות על הדרך, גם ל-12 ו-13, הורידו הרבה רגולציה.
יש עדיין רגולציה? סליחה? קיימת איזה שרי, יש משהו שהם יעשו היום, ומישהו יתעורר ויעשה להם...
נכון, אגב, זאת שאלה. תראה, כשהעבירו את התיקון של ערוץ 14, כדי לאפשר לו לשדר חדשות, אז 12 ו-13 התקוממו, אמרו, מה פתאום ערוץ 14 שדר חדשות בלי שום תנאים, בלי שום השקעה שנדרש מאיתנו? אז אמרו, אוקיי, ניתן הקלות גם לערוץ 12 ו-13, ונאפשר להם, זאת אומרת, נוריד רגולציה לגבי האקטואליה עצמה. הפעם הרשות השנייה הייתה צריכה לאכוף כמה אקטואליה משדרים.
נראה לי שזה היה להכניס פרומואים לתוכניות של הערוץ לתוך החדשות. נראה לי שזה היה הסיפור הגדול הזה.
זה כלל הרבה דברים, זה חלק מזה, נכון, וגם האפשרות שבעצם בעל הון זר יחזיק ב-75% מהערוצים, להלן בלוודניק וכו'. וזה כן, וזה די, תראה, דוב חנין שהיה אז בדיונים בוועדה שהעבירו את התיקון הזה, אני ממליץ מאוד לקרוא את הפרוטוקולים, שזה כשם הרבה אמרות מעניינות, אז הוא היחיד שאמר שם, הוא הזהיר, הוא אמר, אתם הורדתם את כל הרגולציה, את כל ההגבלות, אתם מזנים את שוק הטלוויזיה, מה שיהיה פה זה שוק התקשורת בישראל, תראה כמו הטלוויזיה באיטליה, כאילו תת רמה, אפס רמה. צדק.
גלגל המזל, אני זוכר שהתחילו ארז טל עם גלגל המזל, אז אמרו, אופה, יש לנו את ראי 1, ראי 2, אתה זוכר את התחנות האלה? והתחנות הגרמניות, הלוויניות
הראשונות. אז תראה, אבל...
RTL.
נכון, אבל אז עוד היה באמת... חברות החדשות היו...
אז זהו, אז בוא נעצור שנייה פה, ואני אגיד לך משהו, הרי אנחנו מכירים את ההשתלשלות שהיא הרבה לפני שאני לדעתי, אתה הגעת להתנות של 1990 בערך 91, שהתחילה הערוץ המסחרי הראשון, והקטע הוא שהיה בכוונה בשביל למנוע את הדבר הזה, הוחלט שתהיה חברת חדשות שמורכבת מהשקעה של שלושת הזכיינים בזמנו, שהיו אז בחדשות ערוץ 2, והיא תהיה מופרדת, והיא לא תושפע מהחלטות של הערוצים עצמם. זאת אומרת, זה ישודר יום-יום, למרות שהימים התחלקו בין שלושה זכיינים, ואחר כך בין שניים, ושמו כאילו איזושהי פייר, שמו פייר, שמו חומה בין התכנים של הערוצים עצמם, לבין מה שחברת החדשות אמורה לשדר. עכשיו, זה עבד ברבון מוגבל, אבל ככל שעבר הזמן, והיום זה, סליחה, בית זונות אחד גדול, אין יותר שום בידול. זאת אומרת, כמו שאתה אומר, החדשות, מי ישכם בבוקר ועד אמצע הלילה, מורכבות מערב רב ומערבוביה אינסופית של התכנים של הערוצים, מקידומים ומפרומואים מסוגים שונים. הערוכים קופצים מאולפן לאולפן, שזה פשוט באמת משהו שאתה לא יודע מתי זה חדשות, אתה אין לך מושג, גם אם יש מהדורה, אתה לא יודע מתי אתה מקבל חדשות.
תראה, בשורה התחתונה, מה שרוצה להגיד, שבאמת העניין הזה של בגידת התקשורת וההתדרדרות של התקשורת בישראל, זה דבר ש... יש לו הרבה, מה שנקרא, הרבה אבות והרבה שותפים, לא רק נתניהו, למרות שהוא
בהחלט... לא, אני לא... אתה שמת לב שאתה אמרת פעם נתניהו, ואני אפילו לא הזכרת אותו פעם אחת.
למרות שבהחלט שחקן דומיננטי בזה, זאת אומרת, זה משהו מאוד חשוב לו היה, אתה יודע, לפרק ובאמת זה, והוא הצליח, מאוד.
להפוך את כולם לעניים ונזקקים במידה רבה מאוד.
הוא הצליח להפחיד, זה כל העניין של איזון, כל השיח הזה של תקשורת מאוזנת, לאזן. זאת אומרת, גם העניין הזה של לאזן...
טוב, זה רע חולה מימי רשות השידור, אתה יודע, מסמך מנגיד והשטויות
שלו. כאילו, אני בעד לגוון אגב, אבל העניין של לאזן בכל מקרה...
אגב, גם אין לי בעיה שכתבים או פרשנים יחשפו את דעתם, ובלבד שיהיה ברור לגמרי מתי הם משדרים את הדעה שלהם, מתי הם משדרים חדשות. עכשיו, יש לנו היום פרשנים שפשוט מקרים את הוואטסאפים שהם מקבלים מתוך המפלגות עצמם, ואין גילוי נאות בדברים האלה. זאת אומרת, ההזניה היא לא רק בקטע של להרבב בידור וריאליטי, ואני לא יודע מה, עם החדשות, אלא גם הצינור הזה שאמור להיות עיתונאי שיושב שם ובודק מה מסתתר מאחורי הידיעה שהוא משדר, ועומד מאחורי הידיעה שהוא משדר. אז אני זוכר באמת אחד השיאים היה שכתבת מאותו בית גידול, שידרה ידיעה שהיא מקריאה מהוואטסאפ שלה, מהטלפון, תוך כדי שידור ישיר, והיא אומרת, לא בדקתי את זה, אני לא יודעת אם זה נכון, ובליכוד או כל מפלגה אחרת מכחישים. אז קודם כל, את לא יודעת אם זה נכון, את שידרת את זה כמו שקיבלת את זה, את טוענת שאת לא עומדת מאחורי זה, והמקור כביכול מכחיש. עכשיו, ברור היה שזה כולם במשחק ונדמה לי, כי היא מעבירה מסרים כמו שהם. ואין אורחים לעסק הזה, בוא נדבר רגע על הדבר הזה. אין אורחים, זה ניכר בזה שפשוט העסק הזה מתנהל בלי עריכה, בלי שום בקרה מקצועית. זה נכון? ככה אתה גם מרגיש?
לא יודע, יש אורחים.
הנורמות הכי בסיסיות, עזוב עכשיו את הסיפור של הבעייתיות של הערוצים המסחריים, הנורמות הכי בסיסיות, יש איזה תהליך כלשהו של הכשרה, של בדיקה, של בקרה, של כתבים או פרשנים, שבאמת מדברים כאוות נפשם, ואין, זה נראה שהמערכת בכלל לא שולטת בהם, ולא רוצה לשלוט בהם, זה דברים שבאמת, אנשים שם מתנהגים כאילו, לא יודע, כאילו שזה של אבא שלהם, או מה ש... אתה לא מרגיש את הדבר
הזה? אבל טוב, אתה מדבר מעולם ישן, כאילו...
נכון, אני ישן.
טוב, הרשתות שינו מאוד, אני איתך, כן, אני חושב שבאמת צריך... עריכה צריכה להיות יותר קפדנית, צריכים להיות גבולות יותר ברורים, צריכים להיות, כאילו, הבדיקה של הדברים האלה, אבל אנחנו, כאילו, הטלוויזיה היום בסוף מחקה את הרשתות ואת הקצב של הרשתות, ועיתונאי שהוא סופר, שהוא כוכב ברשתות, אז כן, בהרבה מקרים הוא יכתיב, הוא הכוח שלו יותר חזק מעורך או זה, או אתה יודע, הוא יכתיב את מה שיהיה, והוא יקריא את מה שזה ואת הציוץ האחרון שלו. כאילו הדינמיקה השתנתה נראה לי בתוך המערכות האלה, אבל שוב, אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא שם, אז אני לא גם לא הייתי שם, אז אני לא יודע, אבל אני חושב שכאילו שהרשתות שינו הרבה מזה. זאת אומרת, מישהו שהוא כוכב על, שהוא כבר מעבר לעיתונאי, הוא
כן.
כוכב, יש לו...
זאת אומרת, הוא מרצה והוא כותב ספרים, וזה אנחנו לא חייבים לעזוב את זה.
יש לו מאות אלפי עוקבים, אז הוא מכתיב את זה. יכול להיות, אני לא יודע.
לא, לא, אני מבין את הזהירות, אנחנו יודעים, אנחנו לא מציינים שמות והכל בסדר.
לא, זה מה ששאלות, אני לא יודע גם.
לא, לא, אני מבין, אתה אומר, אני רק אומר, מה שאנחנו רואים לפעמים, אנחנו רואים לא יכול להיות, בטוח שיש שם איזושהי אינטרסים אחרים והכל, ולפעמים אני אומר, לא, לא, what you see is what you get, זאת אומרת, אתה יודע, כל מיני אנשים מחוברים לכל מיני כאלה שמעבירים את המסרים שלהם, אם זה בטוויטר, אם זה בפייסבוק, אם זה ב... קבוצות טלגרם שאני שומע שזה מאוד מאוד פופולרי, כל מיני קבוצות כאלה, וואטסאפ, טלגרם וכולי, ונדמה ש... משהו מהלך לנו מעל הראש, זאת אומרת שיש איזה כל מיני, אתה יודע, רחש בחש כמו איזה דרון, כמו איזה רחפן שמסתובב, ומדי פעם זורק פירורים לפי הצורך של מישהו. ועזוב עולם ישן, אני מדבר לך על בסיסי העיתונות כפי שכל אחד לומד אותם היום, באין ספור מחלקות תקשורת. זה לא הגיוני, פשוט לא הגיוני מה שהולך עכשיו.
לא יודע, אני לא הולך למקומות הספקולטיביים האלו, שמישהו זורק לנו פירורים, וזה, היחסי כוחות ברורים, מה שנחשף נחשף, כאילו, אני אומר, מספיק מה שנחשף עד כה בתיקי אלפים, ובדברים שהתפרסמו בכל ערוץ על מה שקורה, כאילו, לא צריך ללכת למקומות הספקולטיביים האלו, של מישהו עומד מלמעלה וזורק פירורים, אני לא חושב שיש מישהו אחד שאיזה...
לא, ודאי שזה לא אחד. ודאי שזה לא אחד. אז איך באמת צרכן תקשורת, צרכן מידע, מישהו שרוצה לדעת איפה הוא חי, איך, לא אתה ואני, לא אתה ואני, אנחנו מכירים את העסק עובד, אנחנו יודעים אחרי מי לעקוב, ואת מי מה שנקרא לאכול עם כפית של מלח, ועל מי לסמוך יותר ופחות. אבל תכלס בציבור, מה אמור לעשות האזרח הממוצע שהוא לא בא מהתחום הזה, בשביל לדעת מה קורה סביבו? מה אתה היית מציע לו?
כולם, גם ההורים כן. שלי, אני הייתי שמח אם לא יקראו רק מקו ולא יודע מה, כאילו, אתה יודע, אני חושב שתקשורת רצינית, הוגנת, מעמיקה, זה באמת מצרך שצריך להיות פתוח לכולם, זה משאב ציבורי, רשות רביעית וכל הסיסמאות האלו, אבל זה נכון, זאת אומרת, זה ממש מצרך חשוב, שירות חשוב לאזרח, וזה צריך להיות פתוח לכולם, ממש לא רק לדוקטורים ופרופסורים, אז אתה יודע, אז
אני
מדבר על
לא, אני התכוונתי לזה
מה צריך לעשות?
שאנשים כאילו... היותר מתוחכמים אמורים להבין ולברור את המוץ מהתבן, כי הרי, אתה יודע, אלכס ילדי ומסעוד המשדרות והמדורת השבט, כל הסיסמאות שאנחנו מכירים, שמתיישבים מול חדשות 2, מה שקראו, מול ערוץ 2, אמרו בערוץ 2, בשמונה בערב, וזה היה כזה ראה וקדש. עכשיו אנשים, הרבה מאוד אנשים, מיליוני אנשים, שבסופו של דבר הולכים להצביע, זה עדיין הצינור מידע שלהם, צריך להגיד.
כן, אבל גם הם, אתה יודע, הצינור מידע היותר חשוב שלהם זה הוואטסאפ. הוואטסאפ, אתה יודע, זה רשת חברתית שאנחנו לא מקבלים.
אבל מאיפה מצוטט, אבל מאיפה מצוטטים הדברים שמקבלים בוואטסאפ?
זה הבעיה, שוואטסאפ לפעמים מקבלים כל מיני, אתה יודע, הודעות.
כן, רב סרן שמועדים, כן.
כן, זאת בעיה יותר חמורה אפילו מהטלוויזיה, זה רשתות. אתה יודע, אמרת מסעוד בשדרות, שזה באמת כבר במושג...
נכון. ראשית ימי ערוץ 2.
גם מסעוד המשדרות היא היום בטיק טוק, כן? או היום היא בזה, אני לא... אז בוא, הטלוויזיה בירידה.
כן.
כן, אתה מדברית על האורחים, הרמה של האורחים, אני לא יודע, אבל הכוח, הדמות של האורח בירידה, כי עיתונאים שהם כוכבים ברשת, יש להם היום יותר סיי מאשר אורחים, אז כאילו, זאת אומרת, יכול להיות שזה המצב. עכשיו, מה אפשר לעשות על אזרח הממוצע שרוצה לצרוך תקשורת בצורה יותר איזה? קודם כל, לצרוך מכמה, תמיד לצרוך מכמה גופי תקשורת,
מקורות,
המידע. מכמה מקורות, בדיוק. זאת אומרת, הוא יכול להיות שהוא, אתה יודע, הוא ynet, אבל גם עדיף שיגבה את עצמו עם עוד איזה...
תראה לאן הגענו, אנחנו מציעים לאנשים לעשות את הדבר הבסיסי ביותר שעיתונאי צריך לעשות, להצליב מקורות.
כן, אבל זה נכון. כאילו,
אני מבין.
ברגע שכל מאן דהוא, ברגע שכל זה נהפך לאיזה מקור מידע, אז כן, אז גם הצרכני מידע צריכים לעשות את העבודה שהיא לברור. זה חלק מהבעיה של הצפת המידע של הרשתות כבר שנים.
כן.
אז כן, א', לצורך מכמה מקורות, ב', לדעת שיכול להיות שהמידע הזה שגוי, מוטה, לא לקחת כל דבר כאיזה אמת צרופה. אתה מדבר, אם הם יכולים, זאת אומרת, אם הם יכולים וידם משגת, אז כן, לצורך תקשורת, לצורך עיתונות מגופים שמאיימנים יותר, שבארץ בעיקר הארץ ודה מרקר, ואולי עוד כמה אתרים ועיתונות עצמאית, אז, ובתוך הגופי תקשורת האלו 12 ו-13 ו-11, בטח, זאת אומרת, 11, אני חושב שזה גוף מצוין, טוב, אני גם עובד
כן,
בו,
כן.
אז אני...
לא, לא.
אבל גם בתוך 12 ו-13 יש עיתונאים מצוינים, חשוב להגיד.
אז זהו, המעקב הוא יותר,
יש אנשים
אם כבר
מעולים
נחדד את
גם
זה,
בתקופות האלה.
לעקוב אחרי הפרסונות ופחות אחרי
כן, אז
הפלטפורמה.
בדיוק, אז למצוא, אז או באמת לשלם את כמה שקלים בחודש כדי לצרוך עיתונות ממקור מימן, גם לצרוך דברים יותר מתאגד שידור ציבורי שהוא באמת גוף רציני. וכן, כל הזמן לעשות את הצלבות הבדיקות האלו ולהיזהר לפני שרצים, זה, כן.
כן.
זה המצב.
אחת הבשורות, והתחלנו עם זה בפתיח.
ואגב, נגיד עוד
כן,
משהו אחד.
כן.
נגיד, אחד הדברים ששמנו, אני זוכר במקום הכי חם, בתחילת כל כתבה כתבנו, התוכן שלנו יישאר תמיד פתוח לכל הציבור חינם, וזה היה מאוד חשוב לנו גם,
כן.
לאשר את זה ככה, אבל נשמח לתמיכתכם. זאת אומרת, זה להבדיל מהארץ, כאילו אנחנו אמרנו, אנחנו בחיים לא נשים, חשבנו על זה, כן? אבל אמרנו, בחיים לא נשים חומת תשלום, כי זה חלק מהאג'נדה שלנו, שעיתונות איכותית צריכה להיות פתוחה ונגישה לכולם. אבל נשמח שמי שיכול, שכן יתמוך וישלם על זה.
לחלוטין, לחלוטין.
זה
אגב,
המודל
זה...
שקבענו.
נכון, וזה משהו שבהחלט תכננתי לדבר איתו, ובדיוק רציתי לעבור לסיפור הזה שנקרא עיתונות עצמאית, שבארץ באופן יחסי הוא תפס תאוצה, הוא לא עתיק, הוא לא, זאת אומרת, אם ללכת הרבה הרבה אחורה, אולי העולם הזה של אורי אבנרי היה החלוץ, אבל גם הוא היה סוג של עיתון מסחרי, שעטף גם קצת בפורנו רך את הדברים החשובים שהוא עשה בזמנו, אבל זה באמת היסטוריה מאוד מאוד עתיקה, ואתה היית עורך, כמו שציינו, של המקום הכי חם בגיהנום, שהוא הערוץ העצמאי הבולט, ועכשיו גם יש ייחוד מאוד מעניין של, 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 של המקום הכי חם, יחד עם העין השביעית, יחד עם שקוף, שאני מקווה שזה באמת יהפוך לגוף רציני שעומד על רגליו לאורך זמן. האם זה באמת, זו באמת התשובה לקקפוניה הבלתי אפשרית הזאת שדיברנו עליה עד עכשיו, של תקשורת שהיא
זכרית.
ערבוביה שלמה?
תראה, השאלה היא, האם עיתונות עצמאית היא התשובה?
כן. האם היא, או לפחות חלק גדול מהתשובה, אתה יודע, היא לא כל התשובה.
אז אני אגיד לך שלא.
אני יודע.
לא, כי פשוט ברמה של ההיקף, היא לא יכולה להיות, אתה יודע, יש פה עניין של בסוף של פלטפורמה ויכולת להגיע, אתה יודע, למסת של אנשים. העיתונות העצמאית ומה שהיא טובה בו זה באמת, זה פעם גיא רולניק היה באיזה כנס בעין, היה איזה כנס של עיתונות עצמאית, והוא אמר איזה משפט שאני מאוד אוהב, אני זוכר אותו גם, שהעיתונות העצמאית יכולה להזיז את המחט, זאת אומרת, יכולה להזיז את המחט של התקשורת, בלהראות לה, גם להעלות דברים שהיא לא העלתה או שהיא לא רצתה לחשוף, כי יש לה אינטרסים, כי זה לא מעניין אותה, כי אין לה זמן, כי זה לא מביא רייטינג, וגם יכולה לבקר את התקשורת המסחרית בדברים מסוימים, שמאוד הצלחנו, זאת אומרת, עשינו את זה לא מעט, עם הרבה דוגמאות, אז יכולה, אתה יודע, לעצבן, אני באמת אהבתי וגם הרגשתי הרבה פעמים שאנחנו כאילו אלו שתוקעים את הסיכה בבלון, או אתה יודע, שמים את האצבע בסכר לפעמים. אז זה מה שהתקשורת עצמית יכולה לעשות כשהיא טובה, כשהיא עושה תחקירים.
או,
וזה מה שהיה בתקופת
ותחקירים עולים כסף, ותחקירים זקוקים להגנה משפטית נורא נורא יקרה.
נכון, אז זה שוב נכנס העניין, למה אני לא חושב שהיא יכולה להיות תשובה בגרסתה הנוכחית, כי היא בסוף, היא קטנה, והאמצעים שלה מאוד מוגבלים, והיא יכולה להגיע להיקף מסוים של אנשים. בואו, נגיד התחקירים הכי גדולים שלנו במקום הכי חם, הכי חזקים, הגיעו ל... 150 אלף איש, זאת אומרת, קראו אותם באתר אצלנו, 120, 150 אלף איש.
כן, אבל אני מניח שהדיסטריביושן האמיתי היה הרבה יותר גדול מזה.
נכון, כי זה גם היה
רשתות וכן הלאה.
פופ-אפס וזה, אז תראה, בסוף, סיפור הוא סיפור. כשיש לך סיפור ממש טוב, אז הוא מגיע רחוק, אוקיי? וזה אני יכול להגיד לך, בתור מי שכתב בכמה פלטפורמות, סיפורים טובים עושים את דרכם לאן שהם צריכים להגיע, ומשפיעים, והצלחנו להשפיע והצלחנו לשנות, אבל עיתונות עצמאית לא, היא יכולה להיות פה ושם, אתה יודע, היא יכולה כאילו לחדד, לתקן, להעיר, לחשוף, אבל היא לא תשובה. עכשיו רגע, עכשיו אני נכנס לשאלה, מה זה עיתונות עצמאית? האם רק המקום הכי חם בגיהנום, שקוף, זה, כל הדברים של שיחה מקומית, זה רק זה עיתונות עצמאית? אז לא. הרי גם הארץ, או גם דה מרקר, בעיניי זה עיתונות עצמאית. מה לא עצמאי בה? זאת אומרת, היא עושה עיתונות איכותית, היא דורשת כסף על העיתונות החיתות הזאת, זאת אומרת, היא אומרת, אני לא נסמכת רק על מפרסמים, אתם תשלמו לי מנוי.
כן.
כמו ניו יורק טיימס. זה המודל, מודל ניו יורק טיימס. אז האם הארץ פחות זה? אני גם מציע לך ללכת לקרוא את רוני שוקן, צייץ לפני לא מזמן סדרה של ציוצים על הקמפיין של המקום ושקוף, ואמר, רגע, רק הם עיתונות עצמאית? זה שרשור מאוד מעניין שהוא מסביר, זה לא, אני מעריך אותם, אבל זה לא נכון. אז באמת, וזה מה שאני התפקחתי לגביו, כאילו, גם כשהייתי במקום, ידעתי קצת זה, אבל אתה יודע, כאילו, אז עיתונות עצמאית, תראה, כאן 11, עושים אחלה דברים. האם הם פחות, הם עצמאים? הם אמורים, זאת אומרת, זה גוף ציבורי, הוא עצמאי בחוק. אז ההגדרה של עיתונות עצמאית היא טיפה יותר רחבה מכמה אתרים הקטנים האלו שעכשיו התאחדו וזה. ההפרדה צריכה להיות בין עיתונות שהיא מסחרית, זאת אומרת, מסחרית by definition, זאת אומרת, 12 ו-13, גם ידיעות, זאת אומרת, גם ידיעות אחרונות, או לא יודע, שהם באמת נסמכים, זאת אומרת, יש בעלי הון עם אינטרסים לעשות כסף, וזה מאוד, ואין, אבל כמו שאתה אמרת מקודם, החומות הסיניות, אם היו, שהיו, התפוררו לגמרי, פה ושם יש עיתונאים מצוינים שעדיין מנסים לעשות עבודתם ועושים עבודה מעולה, אבל החדשות שם נהיו בליל כזה של בידור וזה וזה, אבל כמו שאתה אומר גם, רוב הצופים הולכים לשם, אז כן, אז יש פה בעיה, זאת אומרת, כל משהו, בקיצור, ההבדל הוא בין המסחרי לבין הלא מסחרי, זה לא, זה פחות עצמאי ולא זה,
כן. כן, אני מבין את זה, ידיעות אחרונות הוא דוגמה מצוינת לא רוצה להגיד פשיטת רגל, אבל פשיטת המחויבות. היסטורית. האינטרסים של ידיעות אחרונות הם קודם כל האינטרסים של ידיעות אחרונות, גם אם כאשר מועסקים שם העיתונאים ברמה הכי גבוהה, עם השכר הכי יפה ועם התנאים הכי טובים שאפשר יהיה לעבוד בהם. זאת אומרת, כמו שפעם, אתה יודע, מוטי גילת פרח ועלה ועשה את התחקירים הכי מעדדים שלו בידיעות אחרונות. וכשזה כבר לא התאים למול, אז הוא נסרק משם. כי זה פשוט לא התאים למול בשלב מסוים. אז אבל זה רק באמת דוגמה אחת, והיא בוודאי יכולה לייצג את כל השאר.
אני חושב שעיתונות עצמאית תמדדת בסוף בחופש הפעולה שיש לעיתונאים.
אבל ככה הרי, בדיוק, נכון, אבל ככה בדיוק הרי, זה היה הבסיס לחוק רשות השידור המקורי, וזה היה הבסיס להקמת הערוצים המסחריים עם חברות החדשות, שבפירוש נקבע בחוק, ברגולציה שאתה דיברת עליה, ושנפרצה, שיש חומה סינית, אבל אין חומה סינית, והכסף אכל את הכל, ויותר מזה, הכסף בעידוד הפוליטיקאים, ומסיבות פוליטיות רבות, בעיקר, אני חושב, לא זו פוליטיקה של מישהו איקס יבחרת, אלא לקדם אג'נדה מסוימת, שאולי מביאה רווחים פוליטיים שבתורה מביאים רווחים כלכליים וחוזר חלילה, זאת אומרת, זה מין יד רוחצת יד כזה. עכשיו, הקטע של העיתונות העצמאית, אני מסכים איתך שהארץ יכול להיכנס לשם, ויש עוד אולי כמה גופים קטנים יותר, ויש פודקאסטים, ויש, אתה יודע, לא שמישהו מאיתנו רואה מזה שקל, אבל זה לא, 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 לא על זה העניין כרגע. אני מנסה להבין לאן כל העסק הזה הולך, האם בעתיד כבר לא יהיו מהדורות חדשות למשל בערוצים, כי לא בהם שום עניין, שום ערך, ומי שירצה לצרוך חדשות יצטרך פשוט ליצור עצמו את הפיד הפרטי שלו מכל מיני מקורות אחרים, מה שאתה ואני עושים, אבל בוודאי שזה לא כל הציבור.
אם יש משהו חשוב שצריך לדעת ולהבין לגבי פני החדשות האלו, וגם מזכיר לזה פעם, זה טור בגיא זוהר מזמן האמת, שבסוף חדשות זה מצרך מאוד זול.
די, הוא הכי זול.
אז חשוב לציין את זה, זאת אומרת, אז קודם כל הם לא יעלמו, כי עדיין יש, גם אם הרייטינג קצת ירד בשנים האחרונות, עדיין רייטינג יפה למהדורות ולרצועות החדשות. וזה גם הרבה יותר זול לשדר אולפן עם מגישים,
בעיקר החדשות
מגישים.
הרכות של אחרי הצהריים, כן, זה
אתה יודע,
מסיב.
זה די, זה מצרך טלוויזיוני שהוא זול להפקה, הרבה יותר מריאליטי או איזה סדרה דרמה, ולכן ברמה של, שוב, אני כל הזמן מחזיר, כל הזמן מחזיר אותך לעניין של הכסף, של האינטרסים. זאת אומרת, זה לא פחות חשוב מההיבטים הפוליטיים, מהלחצים הפוליטיים. אז לא, הם לא יעלמו, ורק בגלל שזה כלכלי ויעיל, לשדר את הדברים האלו, לשדר חדשות משעה 3, 9 בערב, ולטמטם את המוח.
למה 9? אני הייתי אומר אפילו חצות, אבל מה שזה לא יהיה.
יש איזה ריאליטי תמיד בין 9 ל-11.
כן, כן, לא חשוב. אז אני רוצה, מכיוון שאנחנו פחות או יותר, הקצב שלך הוא קצב של בן אדם צעיר, אז אנחנו מספיקים הרבה בפחות זמן, אז אני לא אתעקש להגיע לשעה, אבל אני אעשה את זה קצת יותר קצר, אבל בכל זאת רוצה לחזור לבחירות האלה שהיו עכשיו, ואני אתן לך כמה נקודות מוצא שעסקתי בהם. התחושה הייתה שכל הערוצים המסחריים המובילים, גם רדיו, גם כמובן רשתות טלוויזיה והכל, מצד אחד לא הכירו בלגיטימיות של הממשלה שמסיימת את דרכה כרגע, במידה רבה הם המשיכו לפלוט, גם אם לא בכוונה, אפילו לא תקנו את עצמם, ראש הממשלה נתניהו, הגברת אשתו של ראש הממשלה נתניהו, ואפילו, אתה יודע, באיזשהו שלב הפסיקו אפילו לתקן או לגחך על עצמם שממשיכים להגיד ראש הממשלה נתניהו, במשך שנים. עכשיו, גם כל האורחים וכל האג'נדה שהשתקפה בשידורים עצמם, זה נראה היה חד צדדי ברמה כזאת ש... התוצאה שבסוף הגענו אליה, שלא דבר על נרמול המטורף של בן גביר, תראה מה נהיה ממנו. השאלה היא, האם אתה חושב כמוני, או שאתה חושב אחרת, כי אתה לא בהכרח מסכים איתי בכל דבר, של ההתנהגות של הערוצים האלה בשנתיים האחרונות, היה אימפקט אדיר, דרמטי, על כל מה שקיבלנו בסופו של דבר בבחירות האלה בממשלה.
כן, היה לזה אימפקט, אני מרגיש פשוט כבר אמרתי את זה, התקשורת, כן, מאוד התדרדרה. בשנים האחרונות, לא צריך להיות איזה גאון גדול כדי להגיד את זה.
אבל בכיוון אחד, תומר, בכיוון אחד בלבד. איזה ביטוי יש לך ולי עם האג'נדות שאתה הבאת בטורים שלך ובמקום הכי חם ודברים שאתה עושה עכשיו שאני לא יודע מה הם בדיוק, או לי, או בכלל לאנשים שגדלו וחיו פה, ועזוב עכשיו, אני לא, אתה יודע, בוכה את המדינה שגנבו לי. אני מדבר על, אתה יודע, יותר מדעה אחת בטלוויזיות האלה, יותר מעמדה אחת, יותר מחדשות מסוג אחד. זה לא היה, זה פשוט לא היה. אתה לא הרגשת את זה?
אני מוצא את המקום שלי לעשות את העיתונות שחשובה לי ושאני אוהב, אז עכשיו זה בכאן 11. אתה יודע, אני עורך שם את הזמן הירוק, עורך שם תוכנית כלכלית, אני במקום הכי חם מצאתי את המקום שלי בדה מרקר, אני מצאתי לעצמי את המקום שאני עושה שם עיתונות שאני שלם איתה.
אוקיי.
Okay. גם הייתי מקומות אחרים שהייתי פחות שלם איתם. אני לא צורך את האולפנים האלו, כתבתי, ביקרתי אותם המון בשנים האחרונות, אני לא, אני אגיד את האמת, פשוט הפסקתי לעקוב. בשנה האחרונה, אז אני לא יודע מה להגיד לך לגבי התחושות, אני מניח שאתה צודק, אבל אני לא צורך את זה, כי אני יודע שזה זבל, בהרבה מקרים, אז אתה יודע, כשיש איזה משהו שכולם מדברים עליו, אז אתה יודע, נגיד גם עם בן גביר, שכאילו נרמלה, נכון, הוא קיבל המון זמן המסך, וזה, אז עשיתי על זה טור, לגי זור, על האם, על כל הקטע של התקשורת נרמלה, והזווית שהבאתי שם, אז אני יכול לשלוח לך את זה, זה... זה שכן, התקשורת נרמלה, אבל היא נרמלה כי הרבה משיקולי רייטינג, זאת אומרת, משיקולי רייטינג כלכליים, כי הם צריכים למלא 7 שעות מסך, זאת אומרת, החדשות פה נהיו, וזה חלק מהעניין של הסרת הרגולציה שאמרתי בהתחלה, צריכים למלא המון שעות מסך. מי מביא רייטינג? מי שעושה רעש ובלגן ודרמה ואנרגיות, כמו שיש בריאליטי, שמי זה? זה בן גביר. וכמו שאילה קורח אמרה, הוא פשוט מגיע, קוראים לו והוא מגיע. אז אתה יודע, זה כמו בן גביר, הוא כמו משתתף ריאליטי, זמין וזול שמגיע ומביא רייטינג. אבל עכשיו, מה היה קורה אם לא היו מזמינים אותו? אז הוא היה מתפוצץ ברשתות. הוא היה מתפוצץ ברשתות. אתה מתעלם פה ברשתות שהן לא פחות חזקות, והיה בוכה על זה שלא מזמינים אותו. ואז הוא כאן זה, אז אתה יודע, הכל צריך פה לחשוב כאילו, זה משחק דיוק כיווני. כן, יכול להיות שהייתה פה איזה פריצות של אורחים שבאמת חסרי ערכים, חסרי זה. אבל סורי, אני לא, אין לי ציפיות מהערוצים האלו, ואני לא מחפש את הערכים, אני לא מצפה מאורחים או ממהדורות חדשות בערוצים מסחריים, להיות עם איזשהו ערכים שהם, אני לא תופס מהם כגורמים שאני שם את המצפן המוסרי שלי אצלם. אז אני לא יודע, אולי, א', אני לא עוקב כמוך, אני לא צופה בדברים
לא,
האלו.
לא, אני גם לא צופה, אני פשוט מקבל את המידע, אני רואה את הקטעים.
וגם מראש אני ציפיות, אז כן. כאילו, לא יודע, אני 10 שנים עיתונאים, מצאתי את המקומות שבהם אני עושה עיתונות, שאני אשלם איתם, מקומות שאני מאמין בהם, שעושים עיתונות טובה, אני חושב שיש מקומות שעושים עיתונות טובה בארץ, צריך לתת להם כוח, צריך לתמוך בהם, אתה יודע, ויש עיתונאים מצוינים שאפשר לעקוב אחריהם, גם בגופים המסחריים, זאת אומרת, התמונה יותר מורכבת, ברור, התקשורת התדרדרה והושחתה מאוד בשנים האחרונות, אתה אומר שהיא שחותה לכיוון אחד, כן, ברור, כי זאת אומרת, יכול, הגיוני, כי מישהו במוקדי הכוח, זה הימין, וזה נתניהו, אז ברור שהיא הושחתה לכיוון של איפה שהכוח נמצא, כן, לשים את ביסמוט, או כל דבר כזה בזה, זה ברור שזה זה הזיה, וזה מתוך ההתבחינות הזאת וההפחדה הזאת של נתניהו, שעבדה מאוד טוב, שחייבים לאזן, חייבים לאזן, אז אתה יודע, באמת איזנו בכל הכוח, אבל האם זה רק בגלל זה, או האם זה גם קשור לבעלי ההון ששולטים בערוצים האלו, ואתה יודע, זה מורכב, אנחנו לא יודעים את התשובה בדיוק, אז להגיד, התחושה שלי, סבבה, אבל זו תחושה שלך, אני לא אוהב לדבר על תחושות, כאילו, בזה.
בשביל זה אתה מתארח אצלי, אני...
אז אולי אני לא
בן אדם מתאים. לא, אני חייב להגיד ש...
אני לא בן אדבר על תחושות, כי זה לא רלוונט, התחושה שלי לא...
אז אני מבין, קודם כל מי שמדבר איתי, אני משתדל שיעניין גם את המאזינים שלי, בוודאי אותי. אני אגיד לך משהו, השיחה הזאת הייתה שונה במידה רבה משיחות עם, נקרא לזה עוד אולד טיימר, זו אנשים שיותר קרובים אליי, לא רק בגיל, גם... אתה יודע, בבתי הגידול, גדלנו בעיתונים אחרים, בזמנים אחרים, לא רוצה להגיד נורמות אחרות, כי הנורמות צריכות להיות יותר נורמות, אבל התוצאות היו טיפה שונות, ואני לא מאדיר כרגע לא את ידיעות, ובטח לא את מעריב של שנות ה-80 וה-90, כי היו להם את הבעיות שלהם, חלק מהם אני ממש ראיתי בעיניים. אין פה שאלה בכלל, זה פרשת האזנות.
אז כל הקטע שפעם היה טוב יותר, אז...
לא, היה אחרת.
היה אחרת.
אני אומר היה אחרת. כולם, איך אמרנו פעם, כולם משתנים בבריכה, אבל אתה יודע, כשמישהו עולה ועושה את זה מהמקפצה, זה מרגיש קצת שונה.
אני חושב באמת שהמצב מורכב, כאילו, זה גם השחתה פוליטית, וזה גם עניינים כלכליים, וזה גם עניינים של טכנולוגיה, שכאילו שהעולם משתנה, האופן שבו אנחנו צריכים חדשות משתנה, הרשתות, יש להם הרבה יותר כוח. אני שוב, אני אומר לך, אני אחזיר אותך לבן גביר. ואם הוא לא היה פותח מיטת שדה, כמו שאמרת, באולפנים, ולא היו מעריכים אותו באמת בהגזמה פראית, ואני באמת אומר, חלק מהבעיה הזאת זה שפשוט יש יותר מדי אקטואליה, יותר מדי זמן שצריך למלא. זה שורש
ההרפאה. וכמו שהילה אמרה, הוא חיכה בדלת.
לא, אבל אני אומר, ואם נגיד היו, אומרים, הוא לא לגיטימי, הוא היה, הוא כבר התפוצץ ברשתות לפני, אז הוא התפוצץ ברשתות עם מיליוני צפיות בטיק טוק, וגם אז הוא היה מקבל את התמיכה בזה.
זה באמת משהו שאנחנו לא יכולים לדעת, אבל זה לא אומר שהרשתות צריכות להיות השטיח שעליו, גם אם זה היה קורה ברשתות anyway.
אני לא ראיתי, אבל קראתי בטוויטר שהוא התארח השבוע, הוא התראיין אצל אודי סגל, ואודי סגל היה ראיין אותו בצורה ממש טובה, והיה ממש קשור הכי טוב, ושאל אותו שאלות מאוד קשות. אז גם השאלה, אתה יודע, מה שואלים אותו כשהוא מגיע?
נכון, אצל מי הוא מתארח? אתה יודע, גם יש תוכניות ב-6 בערב שמראיינים באופן קבוע כל מיני רבנים שיודעים לחזות את העתיד, או אתה יודע, כל מיני טיפוסים מהסוג הזה, וזה גם נהיה חדשות לגיטימיות. זאת אומרת, על רמת העיתונות מהסוג הזה כבר דיברנו. תקשיב, אנחנו נסכם את השיחה הזאת, כי אנחנו די מציינו את מה שרצינו להגיד, לפחות מה שאני רציתי לשאול ומה שאתה אמרת. אני חייב להגיד שאני שמח שבסופו של דבר הצלחנו איכשהו לקיים את השיחה הזאת, למרות בעיות לוגיסטיות קטנות. השוני בינה, כמו שאמרתי לפני רגע, בינה לבין שיחות אחרות, זה שפתאום קיבלתי הדהוד לדור הנוכחי שעושה חדשות, ואיך הוא רואה את הדברים, חדשות, עיתונות, איך הוא רואה את הדברים בעיניים שלו. וזה, לא רוצה להגיד שזה הלם מעבר מבחינתי, או הלם העתיד, אבל זה מה שנקרא straight to the face, זה לא צחוק. זאת אומרת, אני פתאום רואה איך אתה רואה את הדברים האלה, אני רואה את זה דרך העיניים שלך, ואני חייב להגיד שזה לא, אני נהניתי מהשיחה, אבל אני לא נהנה מהשורה התחתונה. השורה התחתונה היא ש-we are fucked.
לא. לא הבטחתי לך גם 6 שנים, ולא באנו ליהנות.
כן, זה נכון.
א', אני לא אוהב, זאת אומרת, אני, קודם כל אני לא הייתי רוצה גם, גם תהיה איזה בדיחת, איזה שיחת נאי ובכי ולהדד אחד את השני, וכל אחד יגיד, אוי,
לא,
אתה
לא,
צודק,
לא,
לא הייתי
לא,
אומר,
כדי
אוי, זה,
לשאול את דעתך ואני
א',
מקבל
א',
אותך.
א', בעיניי, א', בעיניי זה לא מעניין. דבר שני, אני גם בן אדם אופטימי מטבעי, ואני חושב, אתה יודע, שעם כמה שהמצב בעייתי וגרוע ומושחת ומשחית ומה שלא, ואני מכיר היטב, אתה יודע, באמת, מכל הכיוונים, גם הייתה לי תקופה קצרה שעבדתי גם בפוליטיקה, איזו תקופה, אז אני מכיר באמת את כל המערכות זה. אבל אני חושב שכאילו שעדיין יש עיתונאים מצוינים, ועדיין מתפרסמים סיפורים חשובים, ויש גופי תקשורת עצמאיים וצריך לתמוך בהם, שזה כולל גם את הארץ וגם את, וגם את המקום הכי חם, וגם לשמור שהתאגיד ימשיך לפעול כי הוא גוף חשוב, גוף ציבור חשוב. אז יש נקודות אור קטנטנות, הן הולכות ומתכסות בהמון זה, אבל מה שיש צריך, באמת צריך לשמור אותו ולחזק אותו, ושם אני נמצא כיום, וזה מה שאני עושה, אתה יודע, ואני אתה יודע, אז אולי זה אופטימיות מפגרת, אבל אני מאמין בזה, ואני לא, סתם אני פשוט לא בגישה כזאת של כאילו הכל מתרסק, הכל רע, הכל רע. לא, כאילו,
כל מה שנותנים לנו לדבר,
בוא
כי
נעבוד עם מה
בסדר,
שיש.
כי
בוא
גם
נעבוד
זה
עם
לא
מה
בטוח,
שיש.
אתה יודע, אם כבר מדברים על אפוקליפסה, לך תדע, אפרופו סגירת התאגיד עוד פעם עם האיומים האלה,
לא נראה לי זה
והצהרת
יקרה.
הצעדים, אני חושב שגם שזה לא יקרה, אבל אני מדבר, עצם זה שבכלל זה דיבור, זה כבר אומר משהו.
אנחנו לא שולטים על מה זה, ובאמת אנחנו במצב קיצוני עכשיו פוליטי, אני לא מתכחש לזה, כן? אני אומנם באמת, אני אומר לך, אני קצת התנתק, אני משתדל להתנתק מהפוליטיקה ומהאקטואליה היומיומית. באמת, גם
לא,
בבחירות,
אתה תבורך על זה.
אני עורך תוכנית שהיא מתעסקת בענייני סביבה,
כן.
אני עכשיו מתחיל לערוך את חיות כיס, שזה פודקאסט כלכלי, אני עובד על איזה דוקומנטרי, על סיפור בכלל שלא קשור, קשור לרוסיה ואוקראינה, אני כותב על דברים שמעניינים אותי, אני, אתה יודע, אני, כשערכתי את המקום הכי חם, הייתי שם עד אפריל, עד משהו כזה, ובאמת הייתי מאוד 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 מעורה פוליטית וזה, וזה, אז אתה יודע, אז אני פחות בטוויטר, כן, יכול להיות שאני גם, זה סוג של, אני לגמרי, יכול להיות שזה סוג של גם עייפות החומר, ייאוש, כזה, קצת.
בסוף בלי שביקשתי אתה מוציא טיפה את
לא,
ה...
לא, פנים אחרים, אני לא, אתה,
לא, לא, זה
אני,
בסדר,
אני
זה
מבין
בסדר.
את התחושות הקשות שלך, ואני שואל את עצמי למה אני לא מרגיש ככה. כן, כי גם נראה לי ברמה האישית, הנפשית, קצת כזה לקחתי צד אחורה מלנבור בזה, וכל שבוע לקרוא את ורטר, וכל שבוע זה, די,
אני
כאילו.
אמרתי שאני כבר אפילו את זה לא, אפילו מזה כבר לא נהנה, כי אני יכול לכתוב את הטור הזה ולפספס מעט מאוד, זאת אומרת, גם השגרה הזאת של ברנע, ורטר, סימה, כל החבר'ה שגדלתי עליהם ואיתם ולצידם, אף אחד כבר לא מספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים קודם, אבל זה שמור לתחקירים אולי, לא לטורים פוליטיים, זה באמת כבר, זה כבר דיון אחר לגמרי. תומר, באמת היה לי לעונג, למרות שאתה יודע, פה ושם לא התכסחנו, אבל לא ממש הסכמנו על כל דבר.
זה עבר לי יותר מעניין.
ברור, ברור, ותראה, ככה בלי להרגיש כבר, אנחנו ב-50 דקות, זאת אומרת, איכשהו הדבר הזה מתכנס, הנה, זה הרדיו החדש. הרי קצת יודע מה זה רדיו ואיך זה עובד. זאת אומרת, אתה צריך למקום להסביר פרסומות ולפיפסים, והפודקאסטים מתכווננים בדיוק למקום הזה, בלי פרסומות ובלי פיפסים. אז זה לא רע בכלל. תודה שבאת,
אמרתי,
תודה על
תודה רבה.
התובנות, ומה אני אגיד לך? שיהיה יותר טוב, אני מקווה.
ביי
ביי.
ביי.